רבן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מאז נזרי. פנחס כתוב בתורה עם י', למרות שהיום בדרך כלל, בגמרא גם כן בדרך כלל כותבים את זה בלי י', אבל בתורה זה כתוב תמיד מלא י'. אז אפשר לומר בדרך הרמז, מפני שפנחס מלא י' זה בגימת ראה יצחק. מה הקשר בין יצחק ובין פנחס? כי יצחק הוא הראשון שנימול לשממה, הראשון של ברית מילה בשלמותה, ופנחס קם מקנה קנאת הברית, אז לכן פנחס בגימת ראה יצחק. או אם רוצים אפשר גם לומר שפנחס בגימת ראה יוסף ואליהו, כי גם הם שניהם קשורים מיוסף עם שמירת הברית, אליהו מלאך הברית. אז פנחס, יש הרי גם דעה שפנחס הוא אליהו, אבל גם אם פנחס הוא לא אליהו, אבל הוא גימטריה של יוסף ואליהו. פנחס המלעזר בן אהרון הכהן, אומר רש"י, גם מה ראה כתוב כאן לייחס אותו אחרי אהרון הכהן, הרי אנחנו פה מכירים את הייחוס שלו, כתוב למעלה בפרשת ואירא, וגם למעלה בסוף פרשת בלק כתוב שהוא בן אלעזר בן אהרון הכהן. זאת למה צריך אותו לכתוב? מפני שהשבטים היו מבזים אותו ואומרים שהוא נכד של יתרו, ולכן הרג נשיא שבט מצרים, שזה לא בא מקנאת השם אלא מגורמים אחרים. אז התורה מעידה שהוא עושה את זה בתור נכד של אהרון הכהן דווקא, האוהב שלום ורדף שלום, ובכל זאת קנאת השם צמקות בארץ בו. אז הוא עושה מה שהיום מוכרח לעשות. ורש"י מביא מחז"ל, זה הדרך אגדה. אבל אני רוצה, הרי 70 פנים לתורה, אז מותר לפרש עוד פירוש. אני רוצה לומר כאן גם על דרך הלכה, שהיה לתורה כאן צורך לייחס את פנחס לאהרון הכהן. הגמרא מביאה שמשה רבנו גם כן היה כהן גדול. היה לו דין של כהן גדול, אתה לא יכול קדשים, הוא היה כהן גדול. הוא שואל את הגמרא שיש ברייתא שמשה רבנו לא היה יכול לראות נגע, והרי אחד מתפקידי הכהנים לראות נגע צרעת אם הוא טמא אותו, ומשה רבנו היה פסול לדבר הזה. ואם הוא כהן, למה הוא לא יכול לראות נגע? אומרת הגמרא שבמילא זה דין מיוחד, מה שכתוב שם הוא בא אל אהרון הכהן או אל אחד מבניו הכהנים, אז שם לא מספיק להיות כהן, שם צריך להיות בן אהרון בשביל לראות נגע. ומשה הוא אח אהרון, הוא לא בן אהרון, אז הוא לא יכול לראות נגע. אז אם פנחס היה מקבל את הכהונה מדין עצמו, אז הוא לא יכול לראות נגע, אז הוא היה אמנם כהן, אבל לראות מדעים הוא היה פסול. אז אומרת התורה שמקבל את התורה מדין בן אהרון הכהן, אם הוא בן אהרון, אז הוא קשה גם לראות אותם גאים, אחרת לא היה יכול להיות קשה לראות מדעים. זה מצד ההלכה. ועכשיו נגיד עוד דבר מצד הדרוש. נובע בספרים שכשפנחס הרג את זמרי, אז באותה שעה נכנסה במשמת נדב ואביהו. אז אם כן, התורה אומרת כאן, לא שאלעזר הוא בן אהרון הכהן, שפנחס הוא בן אהרון הכהן. הוא עכשיו מכיל בתוכו את נדב ואביהו, אז פנחס הוא בן אהרון הכהן. ולהסביר את זה, למה דווקא כאן נכנסת במשמת נדב ואביהו, מפני שהרי הגמרא אומרת לפי דעה אחת בגמרא שהחטא של נדב ואביהו היה שוערו הלכה בפני משה רבן. תמיד שמורה הלכה בפני רבו חייב מיתה, והם הורו הלכה בפני רבן שהביאו אש זרה שמשה לא אמר להם להקריב. אז איפה התיקון לחטא שלהם כשפנחס מורה הלכה בפני רבו? שכאן פנחס עושה בפני רבו בלי לשאול את משה ועושה כדין, כי כאן כל מקום שיש חילול השם הם חולקים כבוד לרב. אז כאן התיקון למשמעת נדב ואביהו במעשה הזה של פנחס. באמת, בין אהרון הכהן, אז הכהן מוסף על אהרון, אולי גם על אלעזר, אבל האם זה מוסף גם על פנחס זה לא כל כך ברור. מפני שבגמרא יש דעה שלמרות שהשם כאן במעשה הזה נתן לפנחס כהונה, בכל זאת אולי נהיה כהן עד ששם שלום בין השבטים. בסוף ספר יהושע, שיושב את ראובן וגד וחצי מנשה במי מזבח, ובני ישראל רצו לצאת למלחמה איתם ושרפו את פנחס ונשיאי העדה, ופנחס דיבר עם בני ראובן ואסף שזה יסתיים בדרכי שלום, אז הוא קיבל את הכהונה. כאן הוא רק הובטח שהוא יקבל את הכהונה, אבל עוד לא קיבל בפועל, ובפועל קיבל רק שם. ואפשר למצוא מזה רמז שם. שם כשפנחס הלך בעבר הירדן על השבטים, הם כתוב שישראל שולחים אליהם את פנחס בן אלעזר הכהן, אבל יש טיפחה על פנחס שזאתה מפסיק, ואלעזר הכהן במערכה סוף פסוק. זאת אומרת שהכהן שם מושם רק על אלעזר, לא מושם על פנחס. זאת אומרת, אחרי שהוא מדבר עם השבטים ומצליח לשים שלום, אז כתוב וישמע פנחס הכהן, אז שם הכהן מושם על פנחס. אבל בדרך הלוך עדיין הכהן מצד על אלעזר ולא על פנחס, כי הוא עוד לא כהן שלם. לכן אומר אם אני נותן לו את בריתי שלום, אומר רש"י שהשם אומר שהוא נותן כאן לפנחס ברית שלום, אבל יש גם פירוש אחר בחז"ל, שלכן אומר שהשם אומר למשה, אתה תאמר אם אני משה נותן לו את בריתי שלום, שהשם מצווה על משה שהוא ייתן יש הכוח לפנחס, חוץ ממה שהשם נותן לכאן יש הכוח, שגם השם נותן לחזק ברוך ומשה ייתן לו יש הכוח, לא להפך, אינני יודע. הרי פנחס מצד אחד שייך ליוסף, מצד אחד לארון, אז אולי היה חצי אשכנזי, חצי ספרדי, אני לא יודע. אז גם השם נותן לו, גם השם נותן לו. והיית לו זרעו אחריו ברית כהונת עולם תחת אשר כנועקיו ויחתו על בני ישראל. ושם איש ישראל המוכה אשר הוכה את המדיינים, זמרי בן סלוקן, שאלו חז"ל, איזה מין עברית משומרת, שם איש ישראל המוכה אשר הוכה, זה היה מתאים אם היו נותנים איזה גופה אלמנית שלא יודעים מי פגע בה, אז טוב, אז הוא מוכה אשר הוכה, אבל אתה הרי יודע מי הרג אותו, פנחס הרג אותו, אז טוב, שם איש ישראל, שהיכה פנחס, למה לכתוב שם איש ישראל המוכה אשר הוכה את המדיינים, כאילו זה נעלם. אז אומרים חז"ל, לפני שפנחס קיבל כאן את הכהונה, אז לא מתאים להזכיר עליו שהוא הרג את הנפש, שכהונה ושפיכות דמים לא הולכים ביחד. למרות שבשפיכות דמים הזאת הפסוק מעיד שהוא הציל בזה את כל עם ישראל, ולא חיליתי את בני ישראל, הוא הציל נפשות, הוא לא איבד נפש אלא הציל נפשות. בכל זאת כהונה ושפיכות דמים לא הולכים ביחד. אז לא מתאים לכתוב שם איש ישראל אשר הכה פנחס. אומרים חז"ל עוד יותר, שבפסוק הבא הרי כתוב בשם האישה המוכה המדיינית, גם כאן מה נאמר בשם האישה אשר הכה פנחס, שגם על האשיק צריך לכתוב שפנחס הרג אותה, אפילו זה לא מתאים על כהן. כהן לא מתאים לכתוב על שפיכות דמים, גם לא של המוכריה הזאת, מוכריה רשעה, ובכל זאת לא מתאים לכתוב על כהן. ודבר שלישי אומרים חז"ל עמדות באותו מקום שהרי יש הלכה שזר יכול לשחוט את הקורבנות, לא חייב דווקא להיות כהן בשחיטת הקורבנות, חוץ מבשבת, הרש"ש מדייק מרש"י שבשבת צריך דווקא כהן לשחוט ולא זר. חז"ל חולק על הדיוק הזה, אבל כך נראה גם בתוספות בתשובת הראש, שבשבת צריך כהן לשחוט ולא זר, כי הרש"ש מסביר שלדחות את השבת צריך חיוב, שאני חייב בעבודה. קשה משחיטה, אבל עבודת המקדש לא מוטלת עליו, על הכהן מוטלת עבודת המקדש. לכן הוא מסביר ברש"י שדווקא הכהן ישחט בשבת לא זר, אבל בשאר ימות השבוע זר קשה משחיטה, כך כתוב בגמרא. אז המדרש הזה מוסיף על זה שבשאר ימות השבוע לא רק זר קשה משחיטה, אלא עדיף שזר ישחוט ולא כהן. למה? שום אותו רעיון, כי שחיטה זה הריגת בהמה, אז גם שפיכות דמים של בהמה לא מתאים כל כך לכהן. כהונה ושפיכות דמים לא הולכות יחד, אז עדיף שזר ישחוט ולא כהן. למרות שהיא מצווה, אבל בכל זאת. וידבר השם עם משה לאמור, צרור את המדיינים והכיתם אותם. זו מצוות עשה, להילחם במדיינים. יש גם מצוות עשה להילחם בעמלק. מצוות עשה להילחם בעמלק היא נמנית מתרי"ג מצוות. למצוות עשה כאן להילחם במדיינים, לא נמנית מתאייב מצוות. מה החילוק? למה זאת כן וזאת לא? כי המצווה להילחם בעמלק היא מצווה נצחית, מלחמה להשם בעמלק מדור דור. היום לא יודעים מי הוא עמלקי, בקושי יודעים מי הוא יהודי, בטח לא יודעים מי הוא עמלקי, אבל בעצם המצווה היא קיימת תוכל הדורות. מה שאין כאן מדיין זה היה הוראת שעה, אם היום תקום ממלכה מדיינית, אין לנו שום חיוב להילחם נגדה. זה אחד מהשרשים של הרמב"ם בספר המצוות, הוא מסביר 14 כללים לפי מה תרי"ג מצוות, יש מחלוקות שונות בין המפרשים איך למה תרי"ג מצוות, ואם באמת היינו נאמנים כל דיבור שיצא מפי הקשבוך הוא היה יוצא לנו הרבה יותר מתרי"ג, והרי קיבלנו מחז"ל שהחשבון הוא בדיוק תרי"ג, אז זה אחד מהשרשים של הרמב"ם שאין למנות מצווה שלא נוהגת לדורות, אז לכן מלחמת מדיין לא נמנית בתרי"ג מצוות, ואילו מלחמת עמלק כן נמנית בתרי"ג מצוות. אז מכאן ראיה שבניין בית המקדש לדעת הרבנים מצווה לכל הדורות, כי בניין המקדש הוא הרי כן נמנה בתרי"ג מצוות, אז סימן שזה לא הייתה רק מצווה זמנית למשה רבנו או לדוד ולעברה, אלא זה מצווה בכל הדורות. אם ירד בנוי מן השמיים, ירד בנוי מן השמיים, אבל כל עוד אין מקדש בנוי מן השמיים, אז המצווה נותנת עלינו לגמות את בית המקדש. זאת לא אומרת שאני מסכים למה שדורשים כעת לענות להר הבית, לענות סתם להר הבית אסור, אנחנו צמאים מתים אסור לנו לענות להר הבית, אבל לגמות את בית המקדש זה סיפור אחר, בשביל לגמות את בית המקדש מותר להיכנס להר הבית.
מה?
לגבי עמלק,
שמעתי מהרב צוראל, שמביא בשם ספר חסידים, שכל מי שעשה לעם ישראל במהלך גאולתו, אז יש לו גדר של עמלקי.
זה גדר של עמלק, אבל לא המצוות עשה שלו. המצוות עשה שמחת עמלק זה רק בן אחרי בן עמלק, לא מישהו אחר.
מה שכתוב על דוד שהוא שלח את יואב להחליט את ידו, ושם מה אומרת שאמר לו
נכון, אבל דוד הרג, יואב הרג רק את הזכרים, הרי עמלק הוא גם מבני אדום, אז גם עמלק הרג רק את הזכרים. זה דוד שאל אותו, למה מי עמלק? הוא הרג את כולם. אחד מאדום, עמלק הוא מאלופי אדום. זה הוא שאל אותו, למה לא הרג את כל העמלקים? אז כאן השם מצווה להילחם במדיינים, אבל הציווי הזה נכפה לו עוד פעם בפרשת מטות, וידבר השם משה לאמור נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים. אז לכאורה הפשט הוא לא שזה שני ציוויים, אלא זה הכל ציווי אחד, אלא שהתורה הפסיקה בעניינים אחרים, אז אחר כך חוזרת לעניין הראשון, כמו שרש"י אומר פרשת וארא, שהיות הפסיק שם בדבר אחר, אז חוזר על הראשונות. אז גם כאן התורה הפסיקה בעניינים אחרים, אז אחר כך חוזרת עוד פעם, אבל זה אותו ציווי שבפרשת מטות הוא הציווי שנאמר כאן. אז למה באמת הפסיקה התורה בעניינים אחרים? כנראה בגלל הסמיכויות, כמו שרש"י מסביר, שהדבר ראשון אחרי המגפה של בני ישראל צריך למנות את בני ישראל, לדעת כמה חסרו מהם מתוך חיבתם של ישראל, אז השם מסמיך כאן את המניין של בני ישראל, ואחר כך בסוף המניין של בני ישראל, הרי התורה אומרת אלה פקודי משה ואלעזר הכהן, ואלה לא היה איש מפקודי משה ואהרן הכהן, כי אמר השם להם מות ימותו במדבר, שהם לא חיבבו את ארץ ישראל, לא רצו להיכנס לארץ, אז מסמיך לזה את בנות צלפחד שהן כן מחבבות את הארץ, מה שרש"י אומר, שהגברים לא חיבבו את הארץ, והנשים כן מחבבות את הארץ, מבקשות מהן לנו אחוזה, אז לכן נשמחה שם פרשת בנות צלפחד, אבל אחרי פרשת בנות צלפחד, אז באה הפרשה של משה רבנו בעצמו, כמו שרש"י מסביר שאלות, ומשה ואש בנות צלפחד מקבלות את ירושת האבא, אז הוא מקווה שגם בניו יקבלו את הירושה שלו, שאם הוא מסתלק מהעולם, אז בניו ימידו את עם ישראל. והשם אומר, לא, יהושע יהיה, אבל משהו בכל זאת יישאר במשפחה, שגם יהושע, ולפני אלעזר הכהן יעמוד, אז משהו נשאר במשפחה בכל זאת, בירושה של משה הבן. אז התורה מספרת שמשה סומך את יהושע, אבל יש הבדל ביניהם, פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה, אז עכשיו מסמיכה התורה פרשת קורבנות, למה? רש"י אומר טעם אחד, משה ביקש מהשם, כשהשם ידאג לישראל, אז אמר השם, עד שאתה צבע אותי על ישראל, תצבע את ישראל עליי, צבע את בני ישראל, את כל אני לחמי לישראל. אבל אולי מותר לומר עוד פעם, התורה אמרה כאן שפני משה כפני חמה, פני משה כפני לבנה. אתה רוצה לדעת מה ההבדל בין פני חמה ופני לבנה, תסתכל בקורבנות. שבכל הקורבנות של כל החגים יש סיר חטאת, אבל בתמיד ובמוסף של שבת אין סיר חטאת. למה? כי כולם נקנים על ידי הלבנה, חוץ מהתמיד והשבת שנקנים על ידי החמה בלי שותפות של הלבנה. בכולם החמה משתתפת, אבל היא לא היחידה. הלבנה משתתפת, אבל שבת והתמיד הם נקנים על ידי השמש בלבד. למה החינוך הזה? כי השמש לא חטאה, היא לא קטרגה, הלבנה היא קטרגה. אז במה שנקבע על ידי הלבנה יש חיסרון, חטאת. במה שנקבע על ידי החמה אין חיסרון. או אם רוצים לומר, מה שנקבע על ידי החמה היום והשבת הם מעשי אלוקינו, הם שלמים, טוב להודות לכם, הבריאה היא מושלמת. אין שום חיסרון, אבל השאר נקבעו, א' נקבעים על ידי בית דין שמקדשים את החודש, אבל גם נקבעים על ידי מעשי הברואים. ראש חודש על ידי הקטרוג של הלבנה, ראש השנה בגלל חטא אדם הראשון, יום הכיפורים בגלל חטא העגל, ושלושת האגדים בגלל שעל ידי אברהם אבינו ירדו ישראל למצרים, שאברהם אבינו אמר במה אדע כי רשמה לפי דעה אחת בגמרא, או שהחזיר את הנפש למלך סדום לפי דעה השנייה, או מפני שגייס בחורי ישיבה למלחמה עם המרפל לפי הדעה השלישית, אבל פתאום בגלל איזשהו חטא ירדו אבותינו למצרים, ועל ידי היו צריכים את כל הארבעים שנה במדבר עם הסוכות ועם מתן תורה בסיני. אז הכל נגרם על ידי חטאים, וגם חטא מכירת יוסף בסוף היה מכה בפטי של הירידה למצרים. לכן בכל אלה יש חטאת, בכל אלה יש חיסרון. מה שישירות מאת הקדוש ברוך הוא, אין בו חיסרון, אין בו שום חטא, אין בו חיסרון. ובין גם בין משה ויהושע, שמשה קיבל את התורה ישירות מהקדוש ברוך הוא, ויהושע כבר קיבל אותה מבשר ודם. אז אצל משה אין חיסרון, הכל בשלמות, אצל יהושע כבר יש חיסרון. דרך אגב, זה לא שייך לפרשת השבוע, אבל יהושע וקלב אומרים על ארץ ישראל טובה הארץ מאוד מאוד. למה לא מספיק לומר טובה הארץ מאוד? למה טוב לומר מאוד מאוד? מה זה מוסיף שאומרים פעמיים מאוד? אלא מפני שהרי כל הבריאה נאמר עליה, היה אלוקים את כל אשר עשה בני טוב מאוד. אז אם יגידו שארץ ישראל טובה מאוד, אין לה יתרון על כל הארץ אחרת, גם אנגליה טובה מאוד וגם אמריקה טובה מאוד. אז צריך לומר שארץ ישראל טובה מאוד מאוד. היא יותר טובה מכל הבריאה כולה. חשבתי עוד בדרך אחרת, הרי חז"ל דרשו גם, היה אלוקים את כל אשר עשה בני טוב מאוד, טוב מאוד זה המוות. אז יהושע וקלב אומרים למרדים כך, אנחנו אומרים שאפשר לחיות בארץ ישראל, היא טובה מאוד בשביל לחיות. אבל אפילו לשיטתכם, שאתם אומרים שמתים בארץ ישראל, גם למות בארץ ישראל יותר טובה מאשר חוץ לארץ. עדיף למות בארץ ישראל מאשר למות בחוץ לארץ. ואחרי שעובר אל הקורבנות, עובר נסיים את הקורבנות באלה אשר תעשו להשם במועדיכם לבד מנדריכם ומצוותיכם, אז עובר מדבר על הפרת נדרים, פרשת ראשי המטות, על הפרת נדרים. אחרי שגומר את כל זה, אז חוזר אל המדיינים, למלחמה של מדיין שהשם ציווה, אבל זה מתקשר שוב למלחמת מדיין, כדי שבמה נסיים את פרשת נדרים, ומפר יפר אותם אחרי שמעו ונשא את אב המעשים. הבעל גורם נכשול לאשתו, אז הוא מקבל את העובש במקום הרי זה כל השורש למלחמת מדיין, כי הם גרמו נכשול לישראל, אז הם נאנשים, אז כך שוב נסגר המעגל וחוזרים למלחמת מדיין. והיום השם למשה ואל אלעזר בן אהרן הכהן לאמור, שימו את ראש כל הדת בני ישראל בן 20 שנה ומעלה לבית אבותם כל יוצאי צבא בישראל. התורה מונה דווקא יוצאי צבא, מפני שהמניין הזה, כמו גם המניין הקודם בשנה השנייה, הוא הרי מניין לקראת כיבוש ארץ ישראל. אז צריך לדעת כמה יוצאי צבא יש בישראל. לפני שנכנסים למלחמה צריך לדעת את מספר יוצאי הצבא, הרי היו אמורים לכבוש את ארץ ישראל בשנה השנייה, רק אחר כך בעקבות מעשי המרגלים התעכבו 40 שנה, צריך עוד פעם למנות לדעת כמה יוצאי צבא יש עכשיו, אחרי שהייתי במגפה וכל זה, כמה יוצאי צבא יש לקראת כיבוש הארץ. אבל זה לא רק למניין הצבאי בלבד, אלא זה גם לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שנות, שמישהו יוצאי צבא הוא גם מקבל חלק בארץ ישראל, וכמו שרש"י מסביר, שמי שהיה בן 20 שנה בשעת חלוקת הארץ, אבל לא היה בן 20 בשעת המניין הזה, לא קיבל חלק בארץ, רק לאלה תחלק הארץ. לקח 14 שנה עד שכבשו וחילקו את ארץ ישראל, ובכל זאת אלה שנהיו בינתיים בני 20 אין להם חלק, אלא רק יוצאי הצבא שנמנו במניין הזה. למה הקשר הזה בין הצבא ובין חלוקת הארץ? לכאורה פשוט הוא כך שמה שחושבים שהשם סילק את הכנענים מארץ ישראל כדי לתת אותה לעם ישראל, אבל זה לא כל האמת, זה אולי חלק מהאמת, אבל זה לא כל האמת. יש גם צד שני, והשם רצה לסלק את הכנענים, ועם ישראל מילא את השליחות הזאת, ובשכר שעם ישראל ממלא את השליחות, בשכר זה עם ישראל מקבל את ארץ ישראל. לא שהמטרה היא שעם ישראל יקבל והאמצעי הוא סילוק הכנענים, אלא להפך, יש מטרה בסילוק הכנענים, שהארץ מקיאה את עושי התועבות, כמו שכתוב בפרשת אחרות. השם לא רוצה לסבול את הכנענים בארץ ישראל, ומפני שעם ישראל ממלא את השליחות של השם, לכן עם ישראל זוכה בארץ ישראל. זאת אומרת, זה יוצאי הצבא, שהם ממלאים את השליחות, הם גם מקבלים את ארץ ישראל. איפה זה מרומז מה שאני אומר? שהתורה אומרת בפרשת מטות, ונכבשה הארץ לפני השם, שהכיבוש הוא בשביל לפני השם, שהארץ תהיה נקייה מעושי התועבות האלה. אחר כך אתם תקבלו את הארץ, אבל לא על זה, לא על שיהודים עושים את מלאכת השם, שהם עושים אותה באמת לשמה, לשם קיום מצוות עשה של השמדת שבע אומות וכיבוש הארץ, הם עושים את זה, אלא אפילו גוי רשע שעושה שלא לשמה, ועושה נקמת השם. השם גם הוא מקבל שכר, מצינו את זה אצל נבוכדנצר. הפסוק אומר, ביחזקאל נבוכדנצר מלך בבל העמיד את חילו עבודה בבלה עצור, כל ראש מתרח וכל כתף מרוטה, ושכר לא היה לו ולחילו ניצר על העבודה שעבד עליה. מסביר רש"י למה לא היה לו שכר, כי הים עלה ושתק לחסור, אז מלך הכל טבע במים, כל השלל המסופה, הכל טבע במים, אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? פעולתו אשר אבא בא נתת לו את ארץ מצרים, מפני שמלחמתה עבד בצור ולא קיבל שכר, הוא צריך לתת לו את ארץ מצרים, למרות שמלחמתו במסע המנה ושלל שללה, ובזל ביזה, מפני שמלחמתו מלחמתו רשע שכר, גם אם הוא לא מלחם בשם שמיים, אלא נלחם בחסות האמינים שלו, מה שהוא עובד שם, אבל הוא מלחם, הוא מעניש את צור, והשם רוצה להעניש את צור, אז מגיע לו שכר. כל שכן ישראל שכובשים את ארץ ישראל בתור עם השם בשליחות מצווה של הקדוש ברוך הוא להוריש את ארץ ישראל, זה עדיין ודאי שמגיע להם שכר הכיבוש ארץ ישראל. אבל מפורש כאן בתורה שזה כל יוצאי צבא בישראל, גם במניין הזה, במניין הקודם, זה אפילו מודגש בכל שבט עוד פעם, כל יוצאי צבא. אז מוכח כאן שגם במלחמת מצווה נשים לא משתתפות, בניגוד לאלה שטוענים שבמלחמת מצווה נשים משתתפות, התורה מעידה כאן שלא, כי הרי המניין כאן הוא לקראת מלחמת מצווה, וכן גם במלחמת עמלק, שגם היא מלחמת מצווה, גם כן כתוב, בחר לנו אנשים בצעי לכם בעמלק, נשים לא הולכות למלחמה, נשים פטורות מכיבוש, נשים לאו בנות כיבוש נינו, כמו שאני... לכן גם אין להם חלק בארץ, כמו שכסולם שבט לוי, שלא עובד בגיבוש גמור, אין להם חלק בארץ. רש"י יוצא כאן את החשבון שהמשפחות שמנויות כאן הן פחות או יותר מקבילות ל-70 נפש שיורדים למצרים. יש קצת הבדלים, אבל פחות או יותר מקבילות ל-70 נפש שיורדות למצרים, אז מהן יוצאות כאן המשפחות שנמנות כאן. אבל אומר רש"י שחסרו 7 משפחות, רש"י עושה את החשבון של אוהד משמעון שחסר וחמש משפחות מבנימין ועצבון מגד חסר, אלה שבע משפחות שחסרות. יש גם נוספות, אבל זה כרגע לא מעניינים, אבל אלה השבע שחסרות לפי החשבון של רש"י מהשבטים, חוץ מלוי שאיתם יש חשבון נפרד. אבל כשאני כאן את הסתירה, זה אומר רש"י בפסוק י"ג, בפסוק ט"ז אומר רש"י שמשפחת אבני של גד היא משפחת עצבון, אלא שבויגש זה נקרא אבני, בפנחס זה נקרא עצבון. אם כן רש"י סותר את עצמו מפסוק י"ג עד ט"ז, הוא כבר שכח מה שכתב, זה הרי לא מתכוון על הדף. זו סתירה ברש"י מפסוק י"ג עד פסוק ט"ז. אגב, מה הקשר בין אבני ועצבון? אלה שני שמות רחוקים מזה, למה אבני נקרא עצבון? אמרו על פי הגמרא בכתובות שמפנימה נגרו האצבעות של בן אדם ככה חלקות וחדות שישמע דבר שאינו עגון יוצאים את האצבע באוזניים, אז אצבון זה מתאים לאוזני, לכן כינוי של אוזני הוא אצבון. אבל אף על פי כן הסתירה בין רש"י, אבל לא שמו לב שחסרה כאן עוד משפחה אחת בשבעים נפש. באשר, בויגש נמנה ובני אשר ימנה וישבה וישביר, ואילו אצלנו נמנע רק ישביר ולא נמנע ישבה. ישבה הוא החסר ולא אוזני, זה כנראה צריך לתקן ברש"י, שלא אוזני חסר כאן אלא ישבה באשר חסר כאן. עכשיו אם מותר אני רוצה לשאול את בני הישיבה, לפחות לא אורחים ולא יפה לשאול חידות, אבל את בני הישיבה אני אשאל חידה. אילו נשים נזכרות בשמותיהן בפרשת פנחס? קוראים לו צפחת, יפה. יוכבד עוד, יש עוד שתיים, אבל אני רוצה שלוש שתגידו לי. מרים, נכון, עוד אחת. קודבי, אבל עכשיו תגידו עוד אחת. בעלי תוספות אומרים, בשם אשת אמרם יוכבד בת לוי אשר ילדה אותה ללוי במצרים, לא כתוב מי ילדה, הם אומרים שאותה זה שם אשת לוי, אשת לוי שמה היה אותה, אשר ילדה אותה ללוי. יש שם ברמב"ן שאומר שם
במקום ש...
ותקרב מלמות צפחות, כבר הזכרנו שרש"י אומר שהן מכבדות את ארץ ישראל. לכאורה משפטי ירושה יש גם אצל הגויים, זה לא מראה על חיבה מיוחדת לארץ ישראל, זה מראה שאוהבים כסף, מה זה מראה שאוהבים את ארץ ישראל? חז"ל מסבכים מאוד את מלמות צפחות, היו חכמניות ודרשניות וצדקניות. חשבתי אפילו שצלפחד אולי דרשי תיבות צדקניות, לא פטפטניות, חכמניות, דרשניות. שהן מדברות לעניין, חז"ל מאוד מספקים אותם כאן. מה זה? לבקש כסף? בכל העמים יש משפטי ירושה. מה הגדלות המיוחדת של בנות צלפחד? אז רואים כאן שהם הבינו את סוד העניין של הירושה. כמו שמוריד רבי הרב דסלר, זכרונו לברכה, מסביר שירושה זה לא סתם, אין מה לעשות עם הכסף, אז נותנים אותו לבן, אלא זה תיקון בנשמת הנפטר, שהנפטר קיבל ממון בתור כלים לעבודת השם, ומה שהוא לא הספיק להשתמש, אז מאמינים שהבן ישתמש, או אם אין בן, אז הקרוב הכי קרוב לפי מה שהדרם פרד, שזה המשך התיקון בנשמת הנפטר. כמו הסוד של גיבון גם כן, שהאישה של הנפטר תלך לאח, והרי רואים בתורה וגם בגוף, שאם אין אח אז גם כן היו נוהגים ליתום בצורה אחרת, שזה תיקון לנשמת הנפטר שממשיכים שאשתו תשמש לעבודת השם, וכך זה גם תיקון לנשמת הנפטר שהנכסים שלו ישמשו לעבודת השם, אם הבן שלו ממשיך להשתמש זה יותר תיקון מאשר אם איש זר ממשיך להשתמש. אז הם אומרים, אם אין בן אז הם לא באות כעת, חסר לנו כסף, למה מגרה, אין לנו לנו כסף, אלא למה יגרה שם אבינו? הם באות על כיבוד אב, והם מתקן את נשמת האבא, לא בשביל לדאוג לעצמם שאין להם כסף. זו המעלה הגדולה של בנות צלפחד. אבל לא רק זה, נכון שגם כסף אחר שהיה לאבא הם יורשות, אבל הם דפשות בעיקר את הנחלה בארץ ישראל, וזה מה שרשי אומר שהן מחבבות את ארץ ישראל, כי הן מבינות שעיקר התיקון לנשמה זה יקבל חלק בארץ ישראל. אם עזרא אומר בפרשת וישלח, שם התורה מספרת לנו על יעקב אבינו וניקם את חלקת השדה. גם אתה מספר לנו את זה, אומר עזרא שחלקת שדה בארץ ישראל זה כמו חלק בעולם הבא. אז אם כן, הן מבקשות חלק לעולם הבא בשביל אבא שלהם, למה היא גרה שהם אבינו? הן מבקשות רוחניות, הן לא מבקשות גשמיות, הן לא מבקשות כסף, הן מבקשות רוחניות בשביל האבא שלהם. ואותו למה נגרה כמו אצל האנשים הטמאים שבאים אל משה, למה נגרה? גרל מגיע קריב, הם לא ביצעו חתיכת בשר סלוי, זה אפשר לצלוף חתיכת בימה אחרת ולתת להם. הם מבקשים קורבן פסח, למה מגרל מהמוכניות של קורבן פסח? אז כך אותו דבר כאן, הם לא באות לבקש כסף, הם באות לבקש עולם הבא בשביל אבא שלהם. בפרשת בחוקותיי הרי יש דין ערכים. אדם שרוצה לתת מחיר של איזה דבר, יכול לנדור דמי חמור לתת לבית המקדש, שומעים כמה החמור שווה בשוק, לפי המחיר הזה הוא ייתן לבית המקדש. אבל אצל שני דברים אתה נתנה מלבד בנים גם ערכים. אצל בן אדם, אם הוא בן 20 שנה, בן 60, אז התורה קצבה שהערך הוא 50 שקל, ואם הוא בן 60 ומעלה, אז מחיר אחר, אבל הכל מוקצב על ידי התורה, לא לפי המחיר בשוק. וכן גם שדה אחוזה בארץ ישראל, אם נקדיש שדה אחוזה בארץ ישראל, התורה נתנה מחיר קצוב בין החומר סוערים ב-50 שקל כסף. אם משנת הרבה, ואם אחרת, אז לפי השנים במטרת הרבה. למה התורה נתנה כאן מחירים קצובים? נשאר בשוק כמה השדה הזאת שווה, ולפי זה הוא ייתן. אז אני רוצה לומר לפי הדברים האלה, כי אדם מלבד היותו כוח עבודה, שבתור כזון יש לו מחיר בשוק, אבל חוץ מזה יש לו גם ערך רוחני, והערך הרוחני של האדם הוא אין סופי, אז אם מחייב את הנדר לתת לפי הערך הרוחני, אז אין סוף מה שיצטרך לתת. אז לכן נתנה התורה מחיר קצוב. ואותו דבר שדה בארץ ישראל, כי יש לה ערך אין סופי. בתור חלק העולם הבא, הרי יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה, אז אם ניתן את כל השקלים והדולרים שבעולם הזה, לא נתן מחיר שדה בארץ ישראל. אז התורה נתנה מחיר קצוב, כדי שיוכל לתת מדי הנדר שלו. אז הן מבינות כמו שגם הצמאים מבינים שאם חסר קורבן פסח אז זה גרעון, למרות שהם היו עוסקים במצווה וכו', בכל זאת זה גרעון. אז נסיים קצת בימי שבת, יש לנו בפרשת יום השבת שני חלצים בני שנה תמימית. אנחנו אומרים כל שבת, סיכנת השבת, רצית כבודותיה, סיבית פירושיה עם סיבורי נסחיה. מה זה סיבית פירושיה? הרי כל התורה השם סיבה את פירושיה למשה. הרמב"ם אומר שכל המצוות שמשה קיבל, קיבל אותם בתורה שבכתב, עם הפירוש שזה תורה שבעל פה. צריך לעשות סוכה, תעשה אותה כך, צריך להניח תפילין, בלי תורה שבעל פה, אין לנו מושג איך נראים תפילין. אז הוא נאמר שזה מגבעות ושחורות וכל מה שצריך להיות, רצויות לפחות שחורות. כל מה שאומר כל מצווה משה קיבל את הפירושים בסדר, אז מה מיוחד בשבת שאנחנו רואים תיקנת שבת רצית כמונותי הצינית הפירושיה. אז חשבתי אולי מותר לומר כך, כתוב יום השבת שני חלצים בני שנה תמימה. מה את הגמרא, תמיד איפה שכתוב שני זה מראה על שוויון, שיהיו שניהם שווים, כמו שני הצעירים של יום הכיפורים, שמצוותם להיות שווים בקולה ובמראה ובדמים ולקיחתם ככה, אז גם שני החלצים של שבת צריך ביחד שיהיו, כך בגמרא ביומה. אז אם כן, הצעת היציבית הפירושיה זה ההפרשה, שם כאן ציבור מיוחד על ההפרשה, תובנות אחרים, אני יכול להפריש, מצאתי היום פעם, מחר איל, אני אפריש, אבל כאן יש ציבור מיוחד על ההפרשה, שההפרשה תהיה מבת אחת. ובנוגע להמשך, רצית לדעת שגית הפירושה עם סידורי נסחר, לא זה סידורי נסחר, לכאורה זה המלכה והמסחים, כמו שאנחנו רגילים. ראיתי מישהו פרש לה כך, זה לא שהסידורי נסחר, מה שאת מסדרת המסחים, אלא זה הולך על מה שהתורה אומרת על השולחן ואת כסות הנסך, לא זה כסות הנסך, הכסבות שמחזיקות את לחם הפנים שמשוחחים על השולחן, אז זה סידורי נסחר, כי הרי בשבת מסדרים את לחם הפנים על השולחן. אני ציבי את הפירושי עם סדרנו בכלל. סבת שלו. נשאר טוב.